סימן צדיק זין במאמר ראשון בספר הכוזרי אמר החבר עמוד למד ג' בפסקה צדיק זין אמר החבר העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות ואילו באו פילוסופים וחכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלוה ועל ריבונותו אי אפשר היה לחכמים אלו ולא שיהיה אחדות תמונה אליה אפשר לכוון בעבודת האלוה ולא שיאמרו לעמם ולהמונם כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ונפלאות כלומר זה מה שנקרא תרבות הייתה תרבות דתית שהייתה מכוונת כלפי תמונות למשל אפילו כאן שמדבר על פילוסופים שהיו ממציאים דת הוא לא סתם מדבר היה למשל גוי אחד בשם אפלטון כתב ספר בשם החוקים ספר ב-12 פרקים על החוקים של המדינה האידיאלית אז שם הבא, כשהוא מתאר את החוקים אין שום דבר שמונע ממנו לחשוב מה שהוא רוצה כלומר לבנות חברה חדשה לגמרי כיוון שהוא מדבר שם על אוטופיה הוא לא מציע שדווקא באתונה יעשו ככה וככה הוא מדבר על מקום שומם שבו מגיעים, שאליו מגיעים אנשים כדי לבנות חברה חדשה אז מה צריכים להיות החוקים שלהם? בין היתר, יש כמובן מקדשים. עכשיו, שמה זה לא סתם שיש לו כבוד בלתי מוגבל אל הדף, שמה הוא גם מציע לעשות תיקונים בדת, בדת היוונית. הוא אומר, יש סיפורים של הומרוס שאסור לספר אותם על האלים, כי זה בונה דעות רעות. ויש מוזיקה מסוימת שהיא מוזיקה דתית צריך לשנות, צריך דווקא מנגינות כאלה ולא מנגינות כאלה. זאת אומרת, יש אצלו גם מוכנות לשנות את האופי של העבודה הדתית. אבל דבר אחד שהוא לא מתכוון לשנות, זה מציאותם של מקדשים. זה הוא כן שומר. כלומר, כי אז לא אפשר היה להעלות על הדעת עבודה דתית שאיננה קשורה לאיזשהו היכל. כן, גם בימינו יש לתרבות היכלות. היכל התרבות. נכון? מוכרח להיות. כלומר, יש איזה מין סימבוליקה מעין דתית, מסביב ליסודות החברה או אפילו למשל איך שבונים את הבניינים של השלטון כן? למשל כשבנו את בית המשפט העליון בירושלים התכוונו בהחלט האדריכלים למסור איזשהו מסר סמוי דרך צורת עמידתם של הבניינים אחד ליד השני כן? שיש איזה מין שביל שמחבר מן בית המשפט העליון לבין הכנסת עוקף את הבנק המרכזי ומשרדי הממשלה כך שמבחינה טופוגרפית בית המשפט העליון עומד למעלה ואילו הכנסת והממשלה נחשבים כמין שלוחות כן? זה לא במקרה נעשה דבר זה נעשה מתוך תפיסת עולם מסוימת שהיא משודרת לכל אדם שמתהלך במקומות האלה גם אם הוא לא חושב על הדברים האלה אבל זה מועבר אליו זאת אומרת יש למין עבודה דתית או מעין דתית שמבטאת בטופוגרפיה ובארכיטקטורה השקפות עולם כן, גם את שלמה זה היה ככה אבל כשהמקדש היה למעלה כן, בואו על כל פנים מה שאומר כאן הרב המהר"ל זה אריהל שאי אפשר היה לחכמים בלי לייחד צורה תכונות אלו של הצורה, של התמונה יש שהיו מייחסים אותן למקור אלוהי כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו מה זה המקומות המקודשים בעינינו? משל הר הבית כן? הכותל קבר רב נחמן מברסלב וכדומה והבית של הרבי אז כל המקומות האלה שאנו רואים גם באפרם ובאבניהם מקור ברכה כן? הנה הבאתי כפתור של הרבי מלובביץ' כן? ויש שהיו מייחסים אותם לרוחניות אחד הכוכבים או המזלות, או לטליסמאות וכדומה. טליסמאות זה מין כוחות שדבקים בחפצים.
מגי, מה זה
מגי? זה מין מגי, כן? הוא מוקמאות.
אבל היו יודעים כאלו חיים אפר מרץ ישראל שעושים על העיניים בזמן שזורים אותם.
כן, נכון, נכון, נכון. כלומר, יש איזו התייחסות של קודש אל האפר אפילו של ארץ ישראל. יש, והאפר שהיו, למשל, במשווקים מפולין היה אפר לבן. שקיות של אפר לבן. ותלמידי רבי נחמן כשעלו לארץ ישראל הם כתבו מכתב מבוהל אל רבי נתן רבי נתן תלמידו של רבי נחמן אמרו לו עלינו לארץ ישראל וזו אדמה כבר התפלאו מאוד, זאת אדמה. וזו אדמה כמו כל האדמות שיש בעולם. ומה שיש אפר לבן בחוץ לארץ, יש מקום אחד שממנו מביאים, שדווקא שמה זה לבן. אבל בכל המקומות זה אפר רגיל. איך זה יכול להיות? נפלה דעתם, חלשה דעתם. כתב להם רבי נתן בחזרה, אומר, אל תדאגו, זה נכון שזה נראה אדמה כמו כל האדמות, אבל באמת השורש הוא עליון למעלה מכל העולמות. אבל היה סיפור מעניין עם רבי נתן, אותו רבי נתן, רבי נתן מנומרוב, של משפחה שטיינהארט. הוא כותב בספר שלו בתמימות רבה שפעם אחת רבי נחמן נתן דרשה על ארץ ישראל. מכיר את הסיפור, לא? מכיר, אני זוכר אותו. לא מכיר? מעניין. רבי נחמן נתן דרשה על ארץ ישראל, ואז הוא התחיל להסביר כל מיני דברים בהתלהבות רבה, שארץ ישראל זאת, זה מרכז העולם, ושכולנו צריכים לעלות אליה, ושזה הרבה יותר קל מאשר פעם, כי היום יש ספינות בים ויש עגלות הנקראות דיליג'נס, שזה הרבה יותר קל והדרך פתוחה, אז אפשר לעלות, כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. יחד דיבר בהתלהבות רבה שעה שלנו. אחרי כל זה ניגש אליו רבי נתן ואומר לו, כשרבינו אמר ארץ ישראל, למה הוא התכוון? ברור שזה משלים עליונים, כן? ואז מילא, אם הוא מבין למה הוא מתכוון, אז הוא מבין מה זה הדיליג'נס ומה זה האוניות ומה זה זה. אז הוא אומר שאז רבי נחמן צעק בקול גדול ואמר, כוונתי כפשוטו, לאותם הבתים ואותם החצרות שבטבריה ובצפת ובירושלים, שכל ישראל יעלו לשם. כותב רבי נתן, ואז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שכולנו נהיה בארץ ישראל. כלומר הבנתי, התברר לי שהוא מתכוון שנהיה כולנו בארץ ישראל. זה מושג כל כך רחוק מן המחשבה, שפשוט מה זה ארץ ישראל, זה לא בעולם הזה בכלל, כן? אני פגשתי שתי נשים זקנות שעלו לפני 6 שנים משהו כזה ממונקאץ', מונקאץ' שבאוקראינה היום. ולמרבה אתם יודעים שמונקאץ' היה אזור מאוד מאוד חרדי ואנטי-ציוני, אגב, לפני מלחמת העולם השנייה. וטוב, רוב היהודים שם הושמדו בשואה ונשארו קצת יהודים. ולפני 6 שנים שתי נשים זקנות עלו משם, ושם הם דווקא המשיכו לחיות חיים חרדים כמו שהיה פעם, עם הגפילטע פיש בליל שבת, הכל אותו דבר, המשיכו לדבר יידיש, באמת הכל אותו דבר. כמובן לפני שהם עלו לארץ ישראל, שתי נשים החליטו, אנחנו לא בארץ ישראל, צריך להיות יותר רציניות מבחינה דתית. אז הם העריכו את השרבולים של השמלות שלהם, הוסיפו חתיכת בד, כי בארץ ישראל בוודאי יש יותר תקופה. אז איפה היינו? כך לא הסכים אז ההמון על שום תורה אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. והנה, בני ישראל, אף הם הובטח להם כי יורד עליהם מעם האלוה דבר מה אשר יראוהו ויכוונו אליו. מי הבטיח להם את זה? איפה זה הובטח להם? לא יודעים. מה להסתכל? בפרשת משפטים. בסוף פרשת משפטים, בתנ"ך, בעמוד 129. פסוק 12. למד. ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורתם. כמו כן, תסתכלו בפרק כ"ה, פסוק 16, כן, בעמוד 130, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. כלומר, יש משהו שאני הולך לתת לך. בני ישראל ידעו על זה. הובטח להם שיורד משהו. הדבר הזה יצר השתוקקות בנפש. הייתה השתוקקות להיפגש עם האלוהות דרך אותו כלי שירד. אגב, אותו כלי, מה היה? כתוב במפורש, תסתכלו בפרשת יתרו, בפרק י"ט. לא, פרק כ', בעמוד 122. 123 בפסוק 22. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו מכי אלוהי חסד. ואני מבקש מכאן ואילך לא עושים יותר אלוהי חסד. מה זה אלוהי כסף? אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, לא לעשות קרובים מכסף. אז ממה כן? מזהב תעשו, אבל לא מכסף. כלומר, אז מה זה הקרובים לפי זה? אלוהי זהב, נכון? המשך הפסוק, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. חז"ל מפרשים, אל תעשו קרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות.
לכן,
אבל לי תעשו. זאת אומרת, הם ודאי ציפו לעשיית אלוהי זהב. לכן חז"ל אומרים שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תעשו מכי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מיד הרהרו לעשות את העגל, ומיד זה עלה להם בראש, אז הוא לא רוצה אלוהי כסף, אז נעשה לו מזהב. לא תעשו לכם זה, אז בשביל לא נעשה, נכון? באמת זאת הייתה מצווה לעשות קרובים מזהב, נכון? אז מה הבעיה? מה החטא מככה? תסתכלו בפרשת כי תישא. למה אתם לא מסתכלו בפרשת כי תישא? טוב, סדר, לא נורא, סתם. בעמוד 145 פסוק 31, וישר משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה. נו, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. זה אחת, במקום לעשות לך אלוהי זהב, עשו להם פשע. בסדר? חטאה גדולה. כלומר, הם עשו מדעתם, הם עשו עגל במקום קרובים. אם הם היו ממתינים לציווי שלך, אז הם היו עושים קרובים עם פנים של תינוקות, אבל לא המתינו לך, אז עשו להם אלוהי זהב, יצא להם שור. וזה מה שכתוב, וימירו את כבודם, ותבנית שור אוכל עשב. מהו הכבוד שהם ימירו? הקרובים. במקום קרובים הם עשו תבנית שור אוכל עשב. למה זה נקרא כבודם, הקרובים? יש את הפנים של אדם, ובפנים של האדם מתגלה הכבוד. הכבוד הוא הנשמה. אז במקום לצייר את הנשמה דרך הפנים של התינוקות, הם העדיפו לעשות שור אוכל עשב. עכשיו, זה במקרה, ואם הם היו מעצמם, מדעתם, מחליטים לעשות קרובים, היה בסדר? זה היה בסדר, רק שזה היה בלתי אפשרי. זה היה בלתי אפשרי שמדעתם הם יגיעו לעשות קרובים. בגלל שמה מיוחד בנשמת האדם? שהיא באה מן העליונים, ברור? ולכן אי אפשר, אז רק ציווי מן העליונים יכול להעלות על הדעת של האדם שצריך לעשות פרצוף אדם. לעומת זה, הם עשו את הנשאר אוכל עשב. למה מציינים את העובדה שהוא אוכל עשב? כי כשהוא אוכל עשב, הפנים שלו כלפי מטה. נשאר כן, הפנים של האדם שהם כלפי מעלה. כשהוא אוכל, הוא מביא את המאכל אליו. ואילו השור פונה כלפי האדמה, זאת אומרת, הוא כלפי משועבד לטבע, כן.
כל עוד אני לא מאמין בהשם,
כן.
אז כל מיני צורי העולם צריכים, נראה לי טריוויאלי שלדעתי הם נחותים ממני, ואני האדם הכי עליון. ואם כבר אני אחליט, יגידו לי, יש אלוהים, תעשה לעצמך איזה צד המחשה, בטוח אני אחפש לא טוב, אני לא מכיר שום דבר יותר עליון מעצמי, אז אני אקח את עצמי ואני אפסה את עצמי. מה עבר להם
בסרט
שהם
לחו שור,
הם אוכלים אותו?
יפה. אבל זה לא ברור בכלל שהאדם חייב לראות את עצמו כיותר עליון. הוא יכול לראות את עצמו כיותר עליון מבחינת אישיות. יש לו אישיות שאין לבעלי חיים. מצד שני, הבעלי חיים האחרים יש להם כוח שאין לו. הכוח שבטבע. ודווקא לשור יש יותר כוח מלאדם. כי הוא המקור של המזון שלו, הוא החורש. רוב טבעות זה כוח שור.
הכוח הפיזי.
אז השאלה, מה גובר על מה? האם האלוהות המתגלה דרך נשמת האדם, או האלוהות המתגלה דרך טבע האדם? ואם כוח טבע, אז השור יותר גדול. זה מה שאומר השיר על השם? כי גרו, כן, מה אתה אומר?
אני חושב שזה מודגש, אבל שהיה
מין קמיה
כזה שהיה
צריך לדוק אותו למים,
כי העולה שלו צריך
להצטרך. לא, לא, שור, שור, עלי שור.
שור,
עלי
שור, כן.
הם דוקו את זה ל... כן, נכון, אז
מה זה?
נכון.
מה אתה בא להגיד?
אתה שואל עוד שאלות על עוד מדרשים? לא, לא, אי אפשר, אנחנו לא נגמור כך, כן.
הפרצופים של הקרובים היו דומים?
הפרצופים של הקרובים היו דומים. אומרים שזה ילד וילדה. אז ילד לא דומה לילדה בדיוק.
בדיוק.
מה?
בדיוק.
דומה. דומה, אך לא זה.
התבנית הייתה על הדמית שהגיעה מלמעלה
שלו? כן, ודאי. כלומר, בצלאל הוא זה שכיוון ברוח הקודש, שזו כוונת הבורא. הקרובים היו מחובטים זה בזה בכלל. במצב שישראל עושים אותו של מקום היו מחובקים. מה? טוב. כשעם ישראל לא היה עושה אותו של מקום, הם היו מחכים את הראש אחד בו השני. היו כאלה דינמיים כאלה. זה לא סתם קרובים. כן. יש בעיה, כתוב שכשנכנסו אויבי ישראל להיכל, ראו את הקרובים מחובקים. בזמן שריפת המקדש. זה פלא, הרי בזמן שריפת המקדש ברור שעם ישראל היה חוטא. לא, אז אמרו שזה בשבת. בשבת תמיד היה חובה. כן.
כן.
ריק?
לא,
כי הרי... אי אפשר היה... זה מה שאומר, שאי אפשר היה לתפוס את זה ככה. אבל תבין טוב משהו. מה זה היה קרובים במקדם? קרובים זאת הייתה בהמה עם כנפיים שעליה רוכב אליל. עכשיו, מה עושים אנחנו? יש לנו איזושהי חיה, אדם במצב הזה, עם כנפיים, ומה רוכב עליו? כלום. סימן שלאלוהי ישראל אין גוף ולא דין את הגוף. זה דווקא ראייה להפשטה של התפיסה האלוהית שלנו. בסדר? אחר כך, מבית שני, גם זה לא היה, ואז טענו, בימי קדם, הרומאים, אמרו שהיהודים הם אתאיסטים. הראייה, במקדש שלהם אין כלום. ככה הם אמרו. כן? ואחרי אמרו שזה, טציטוס כותב שהיהודים זה העם הגרוע ביותר על פני האדמה, כי זה העם שבז לכל קודש. כל דבר קדוש הם בזים לזה. כן? אבל תסתכל רגע במאמר רביעי בבקשה, בפסקה ד' עמוד קופסה מחר. אני חושב שכבר ראינו את זה, אבל אתה שואל עוד פעם, אז אנחנו נראה אותם עמוד קוף סמך ה. לא, לא במהדורה הזאת. אתה עושה ממה? מאמר רביעי, פסקה ד'. כן? אמר כוזרי, והלא בהיכנס בלב אדם דבר ריבונות האלוה ואחדותו ויכולתו וחוכמתו והידיעה כי הכל ממנו והכל צריך אליו, הוא אינו צריך לכל דבר. כי ולד היראה מפניו ואהבה אליו. ומה צורך יש בהגשמה זו? אמר חבר, זאת היא טענת המתפלספים. אולם מה שאנו רואים מן הניסיון הוא כי הנפש האנושית מפחדת יותר בנוכחותיו של מוחשים מפחידים מאשר תפחד כשמספרים לה עליהם. כשם שהיא חושקת בדמות היפה הנוכחת הנראית יותר משתחשות בהם יספרו לה עליה. ואל תאמן למתחתם הסובר כי מה חשבתו סדורה כל כך יפה עד שהוא יכול להגיע אל כל המושגים החשובים בחוכמה האלוהית בעזרת שכלו בלבד בלי אשר ישען על מוחש או על סמל הנתפס בראייה. למשל על ידי מילה מדוברת או כתובה ועל ידי כל צורה נראית ממש ומדומה. הלא תראה כי גם על תוכן תפילתך אינך יכול לעמוד במחשבה בלבד בלא קריאה. וכי גם, זו דוגמה מאוד מעניינת, גם לספור עד מאה למשל אינך יכול במחשבה לבד בלא דיבור, בייחוד אם צריך אתה להגיע למספר המאה בעזרת חיבור מספרים שונים. כל אדם מופשט ככל שיהיה יש לו איזה מערכת סמלים מצוירת שעל פיה הוא מחשב את מה שהוא חושב. אגב, זה הסיבה להרבה טעויות בפילוסופיה. הנרי ברגסון גילה את זה, שהרבה שאלות בפילוסופיה נובעות מתפיסה ציורית של המושגים, ושבלי התפיסה הציורית האלה השאלות בכלל לא היו קיימות. למשל שאלת הידיעה והבחירה על חדו. נו, מלא ציורים.
לא, אבל זה
אומר, אבל הוא אומר לך,
תזהר
קודם
כל
בהתחלה, אל תצייר שום דבר.
אל תצייר,
ואחרי זה מצייר. אחרי זה מצייר.
אבל הוא אומר לך,
תשמע. אל תצייר, אבל זה מצייר. איך מתחיל ההידרה? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסך. ושם בסתר, זאת אומרת, זה בסתר, שהוא מכניס את זה בסתרי תורה. יעשה פסל ומסכה, ועשה ידי חרש, ושם בסתר, וענה כל הממן, ארור. ככה פתח רבי שמעון בר יוחאי את הנאום שלו. אחרי שהוא פתח את זה, הוא אמר, טוב, עכשיו אני אסביר לכם איך נראה הזקן של הקדוש ברוך הוא. נכון? לשר תיקוני דקנה. אני מסביר לך מה הולך במוח שם, של הקדוש ברוך הוא. הוא מסביר לך לג שם, כך וכך חדרי מוח וזה. זה הזה, נכון? הוא אמר לפני כן ארור האיש.
טוב,
מה שהוא אומר לך, טוב, וכששמעו בני העם את הדיבור, לא סליחה, מי נבני ישראל, אף אחד מבטח להם כי יורד עליהם אם היו הדבר מה שהיו ויכוונו אליו כשם שקיבלו מצרים מצרים על עמוד הענן ולעמוד האש, שהיו מסתכלים בהם ומכבדים אותם וקונים עליהם משתחווים נחם לאלוה יתברך, וכן יהיו פונים אליה ענן שירד על משה וכל עת דבר האלוה איתו, ויהיו עומדים משתחווים לכל אלוהים. וכששמעו בני אדם את העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אליהם ולאהרון אשר יוראה בהר למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין. אליו יכוונו ואהרון הברית האלוהית, הבריאה החדשה שעברה אלוהה, רצינו לומר שני הלוחות. בנוסף על אלה, הענן אשר יכסה את אהרון והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו, נשארו עומדים ומצבים ברדת משה, בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. לא שינו פערם ואת ים ובגדיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים במצבם זה, ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. אולם משה נשאר בהר 40 יום, אם כי לא לקח איתו צידה לדרך, ולא נפרד מהם, והיא כהולך על מנת לשובו ביום. אז גברה האכזבה אצל אחדים מבני העמון הרב ההוא, אותה שעה התחיל העם להיחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות, אך גם הם לא כי חשו בלהותו שמוציאם מארץ מצרים, וביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נעבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מידי ספרם את נפלאות אלוהיהם, כאשר עשו זאת לימים אותם המאמינים אשר בראותם את אהרון אשר עשה משה עליו השלום קראו מיני האלוה. דיון מתכוון? לא, אז מה שהוא כותב פה ביערה זה לא נכון. הפלישתים, ודאי. כשהביאו את הארון בזמן מלחמת אבן האזל, אז מה? אז הם אמרו, הנה זה האלוהים אשר הוציא אותם ממצרים, כשמראו את הארון. אז אבן שמואל, עם כל הכבוד פה, טעה. וכמו שאנו עושים היום, ורומזינו לשמיים. כן, כמו, אתה משל, כשאתה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, לפעמים אתה מרים אצבע כלפי מעלה. מה, אתה יכול לא למעלה יותר מאשר למטה, כן? אלא זה צורף של הנפש להביע את הדברים ככה. ולכל דבר שנתמת אצלנו, כי תנועתו אינה כי מרצון האלוה בלבד, לא במקרה ולא ברצון אדם, ולא חורר מכוח הנחת הטבע. חטאת העם הייתה אפוא רק בזה שעשו להם תמונה. לאיפה? עבור רק ניסור תמונה. דבר שנאסר עליהם הוא בזה שייחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר בא על כך מצוות האלוה. טוב, זהו להיום.